שלום לכולם, אנחנו לומדים היום פרשת וישלח, בראשית פרק ל"ב, פסוק ד'. וישלח יעקב מלאכים לפניו ולסב אחיו, ארצה שעיר שדה אדום. פרשה שנראית מאוד קשה, היא מלאה קונפליקטים מאוד קשים, הרי גורל, חיים ומוות, היא לא קלה, ואנחנו רואים שהחיים של יעקב אבינו הם לא קלים. ושוב להראות לנו, התורה לא באה לומר לנו שלהיות בן אדם רוחני, אז יהיו לך חיים קלים. אפילו להפך, יש הרבה אנשים שאם בוחרים לא להיות רוחניים, אם אברהם, יצחק ויעקב היו בוחרים להיות לא רוחניים, הם היו חיים פשוטים, די נסבלים, ואף אחד לא יודע מהם. כדי להגיע למקומות גדולים, אתה צריך לעבור דברים גדולים. ופה אנחנו מתחילים עם העקרונות שאנחנו צריכים להבין כדי בעצם למצות את הפוטנציאל של כל אחד ואחד מאיתנו. ובואו נראה איך זה קשור לפרשה שלנו. וישלח יעקב מלאכים לפניו ולסב אחיו ארצה שעיר שדה אדום. יעקב אבינו, בתחילת פרשה הקודמת, ויצא, הוא בורח מהבית. למה? עשיו אחיו רוצה להרוג אותו. עשיו אלים, הוא סוג של מאפיונר, הוא אלים, הוא רוצח, הוא איש קשה, הוא יכול להרוג אותו. ולכן יעקב בורח לחרן כדי לברוח מעשיו. הרי סך הכל, רבקה אמנו גם הגיע מחרן, אבל אליעזר עבד אברהם נסע לשם והביא אותה. ואפשר היה לשלוח באותה מידה מישהו לחרן, להביא להפך, אפילו היה ברור. רבקה, ככה נאמר בכל המדרשים, רבקה, יצחק, כולם ידעו שללבן יש שתי בנות ותאומות, והן מתאימות ליעקב ועשיו התאומים, הבחירה לבחיר, הצעירה לצעיר. אפילו היה ידוע שרחל מיועדת ליעקב. זה היה מאוד פשוט. לא היה צריך אפילו לעשות את ה... ניסיון הזה על הבאר של יעזר עשה כדי למצוא את רבקה. יעקב הולך לשם כי עשיו רוצה להרוג אותו. ואז הוא חוזר בחזרה, ובדרך חזרה הוא כבר שולח מלאכים לפניו אל עשיו אחיו, ארצה שעיר שדה אדום. פה אנחנו מקבלים בפסוק הזה כמה סוגים של אינפורמציה. למה עשיו גר באדום? אז כבר הסברתי את זה בעבר, שהמדרשים מסבירים שבהבטחה בברית בין הבתרים, בורא עולם מבטיח את הארץ המובטחת, ארץ הקודש, עם כל העוצמות האדירות שלה, הוא מבטיח אותה לאברהם, ואברהם שואל, במה עדה כי רשנה? אני יודע שאין מתנות, חינם. אם אני הולך, אני יודע שלהגיע אל הארץ, אני שילמתי, שילמתי. כל הקריירה שלי באור כסדים, אני זרקתי לפח בשביל העקרונות שלי, זרקו אותי בלי כלום. יצאתי משם בגיל מבוגר ונהייתי רועה צאן, כי לא היה לי ממה להתפרנס. הגעתי, התיישבתי סוף סוף בחרן, ובגיל 75, אומר לי בורא עולם, לא, חרן זה לא המקום, אתה צריך ללכת דרומה לכנען. והלכתי לכנען. אז עכשיו אני יודע שעד שמצאתי את המקום הזה, עד שמצאתי את ירושלים בתור המקום של הקדושה העיקרי בכל הארץ, עד שהגעתי לזה, אני יודע שזה עלה לי ביוקר רב. איך אני יכול להבטיח שילד לי את זה לילדים? הרי כולנו יודעים, זה שבן אדם עובד מאוד קשה כדי לבנות חיים, קריירה, בסיס, זה לא אומר שהילדים שלו יהיו מסוגלים להחזיק את זה. בהרבה משפחות זה בקושי מחזיק שלושה דורות. בדור השלישי, כלומר, האבא בונה, איכשהו הילדים ככה מערערים את הבנייה, הנכדים כבר מאבדים את זה. למה? זה ידוע. למה? הם נולדו לתוך זה. ומי שנולד לתוך זה, אין לו את הכלי להחזיק את זה. אז אומר אברהם אבינו, איך אני במה עדה כי ירשן, איך אני יודע שהילדים שלי ישיגו את היכולת ואת הכלי לעוצמה כל כך אדירה כמו ארץ הקודש. ולכן גם חז"ל אומרים, ארץ ישראל נקנית בייסורים. אתה לא יכול לחיות בישראל, ליהנות מהאורות העצומים שמתגלים בארץ הזאת ולא בשום מקום אחר, וזה יעבור בחינם. חייב להיות ייסורים, חייב להיות מאבקים ומלחמות מכל הסוגים כדי להשיג את זה. אז זו פרשת ויחי מדבר על העניין של למה רחל קבורה בבית לחם. בית לחם משום מלחמה, שתהיה מלחמה להשיג את הארץ, וזה יהיה לאט לאט, וזה יהיה ממש, זה ייקח זמן, ויהיו הרבה הרוגים בדרך, וכל הרוגים האלה שמוסרים את נפשם על כיבוש הארץ, יזכו לחיי העולם ויזכו לתחיית המתים. ולגמר התיקון, בגלל המסירות נפש על ארץ ישראל, זה משהו אדיר. ככה זה אומר פרשת ויחי. אז מה עונה הקדוש ברוך הוא לאברהם? ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם 400 שנה ועבדום ועינום וכן הלאה 400 שנה. עכשיו נחה דעתו של אברהם, הוא יודע שעם ישראל כדי לזכות בארץ ישראל יצריך לעבור ייסורים קשים מאוד כדי לזכות בזה. אז זה בסדר. מה עכשיו? ישמעאל ועשיו שניהם יודעים על הנבואה הזאת, ואף אחד מהם לא רוצה לעבור את 400 שנה האלה בעבדות ובעינויים. אז עשיו, אז ישמעאל עובר לערב, ועשיו עובר לאדום. פה אנחנו רואים, אם אתה רוצה את ההבטחות, אם אתה באמת רוצה את הברכות, אתה באמת רוצה את הבכורה, אז תילחם על ארץ ישראל. לא, הוא נשאר. רק אחרי שעברנו את כל האיסורים, מצרים וכן הלאה וגלויות, פתאום באים עשיו וישמעאל ואומרים, שלי, הם כבר סבלו, עכשיו אני רוצה את זה. אבל אתה לא היית שם שחילקו את הכרטיסים. רק עם ישראל קיבלו את הכרטיס. נמשיך הלאה. ויצב אותם לאמור כה תאמרו לאדוני לעשיו. ופה אנחנו עכשיו בעניין שמה יעקב עושה כאן. וישלח יעקב מלאכים לפניו, ואפילו רשי אומר, מלאכים ממש. זה מה מלאכים? מה זאת אומרת שיעקב שולח מלאכים? אז אנחנו יודעים, הארי הקדוש מלמד אותנו בשער רוח הקודש, ממש בשני עמודים הראשונים של הספר, ישנם עיקר כתבי הארי שבעצם נכתבו על ידי רבי חיים ויטל. הארי לא היה מסוגל לכתוב, כי פשוט הכמויות של המידע היו זורמות ממנו, בשיטפונות עצומים, רק רבי חיים ויטל ידע לסנן את זה, לרכז את זה ולרשום את זה בצורה שכל אחד יוכל להבין את זה במדרגה שלו. יש לימוד עצום על הנושא הזה. אז בשער רוח הקודש, אחד מהשמונה שערים, זה מתחיל בעצם זה שלהם בתורת הארי, מדובר על העניין של איך נבראים מלאכים. והארי הקדוש אומר, יש חוק שימור האנרגיה. כמו שאנחנו יודעים שיותר מאוחר התגלה שבעולם הגשמי יש חוק שימור האנרגיה, גם בעולם הרוחני יש חוק שימור האנרגיה. כל אנרגיה רוחנית שנוצרת, משתמרת לתמיד. אוקיי? עכשיו, כלומר, הכוח הזה שנוצר על ידי פעולות שלנו, הכוח הזה נשאר ומלווה אותנו, וקוראים לזה מלאך. עכשיו, האם כל המלאכים זהים? לא, אומר הארי הקדוש. יש מלאכים שנוצרים ממעשים פשוטים. דרך אגב, יש מלאכי חבלה ויש מלאכים טובים. הכל לפי איכות המעשים. אנחנו נתייחס כרגע למלאכים הטובים. עכשיו, יש כמה מדרגות של מלאכים. בן אדם שעושה מצווה של צדקה, הוא בורא לעצמו מלאך. אם הוא עושה את מצוות הצדקה, כי צריך, כי פשוט צריך, זה עניין של מצפון, זה עניין, אתה חי בחברה, אתה לא יכול לקחת לעצמך, אתה צריך גם לתת, להיות מעורב, לעזור לאחרים. בן אדם שעושה את מצוות הצדקה, כי צריך, כי פשוט זה הסביבה, זה הטבע, זה הצורך וכן הלאה, הוא יוצר מלאך. מלאך צדקה זה מלאך גדול, מלאך מאוד חזק, אבל, אומר הארי הקדוש, אם אתה יודע יותר לעומק, את כל העניינים הפנימיים של הצדקה, כל האפשרויות. למשל, אתה הולך לרמב״ם, והרמב״ם נותן כמה וכמה מדרגות של צדקה. מדרגה הגבוהה ביותר זה לתת למישהו הלוואה כדי שיוכל להקים עסק ולהתפרנס בכוחות עצמו. זה הצדקה הכי גבוהה. זה יותר גבוה ממתן בסתר. אחר כך יש לנו את כל המדרגות שמתחת. למה? כי זה צדקה שבעצם, איך אומרים את זה בשפת היומיום של היום, במקום לתת לו דג כל יום, תלמד אותו איך לדוג. תקנה לו חכה, תלמד אותו איך לדוג, עכשיו הוא לא צריך אותך יותר. זה הצדקה ברמה הגבוהה ביותר. עכשיו, אם אתה מבין את כל ההלכות של הצדקה, ואת כל ההיקשים של הצדקה, וכל האפשרויות של הצדקה, וכל איזה מדרגה יותר גבוהה. ואם אתה מבין את המדרשים שמאחורי זה, ואת ההבנה שזה מצווה, וזה מצווה, זה חיבור וכן הלאה, ככל שהכוונה שלך, אומר הרי הקדוש, ברמה יותר גבוהה, וההתלהבות והעשייה ותעצומות הנפש שאתה משקיע בזה, במסירות הנפש, שאתה משקיע בזה, כך המלאך של הפעולה שאתה עושה הוא יותר עוצמתי ויותר חזק. והמלאכים האלה יכולים לעזור לנו והם עוזרים לנו ברגעים שבהם אנחנו חשופים, ברגעים שבהם אנחנו בסכנה. ולכן ברגע כל כך חשוב שיעקב צריך לפגוש את אחיו הרוצח, שבעצם בגלל זה יעקב השתעה בחרן 20 שנה, אולי עשיו כבר שכח, אולי הוא כבר סלח. ולכן הוא שולח מלאכים, תרתי משמע, מלאכים, הוא שולח את הכוחות הרוחניים שלו, ולכן שאנחנו עומדים בפני, וזה מנהג עצום ביהדות, שאנחנו עומדים בפני איזה אתגר, אנחנו צריכים לשלוח מלאכים לאתגר. צדקה, סיפור מאוד מפורסם, שאני מאוד אוהב לספר, סיפור על הסבא משפולי, המאה ה-19, אוקראינה, והסבא משפולי מגיע אליו יהודי עשיר ואומר, יש לי נכסים גדולים, עצומים, ממשלה רוסית רוצה אותם, ותפרו לי תיק, ואני מוזמן למשפט בבית המשפט העליון באודסה. איך הרב, הסבא משפולי יכול, אדמור גדול, צדיק, חסידי גדול, איך הוא יכול לעזור לי עם זה, איזה עצה? אומר לו, הסבא משפולי, אנחנו יודעים שמצווה שאדם עושה, קונה לו פרקליט. יש לי פה זוג, גבר ואישה, יתומים, צעירים, ללא פרוטה, ללא משפחה שתומכת. מצוות לחתן, חתן וקלה, יתומים, זו מצווה עצומה. תשלם את הוצאות השידוך, תשלם את הוצאות הדירה שלהם וכן הלאה, ואז יש לך, אני שולח לך פרקליט, אין כמו. קיצור, היהודי הזה מאמין לרבי, נותן לו את הצדקה, עושים את החתונה ברוב עם והדר, הכל יפה מאוד, בא אליו, בא יהודי לרבי, ושואל אותו, איך אתה עוזר לי? אתה אומר לו, אתה מגיע לבית המשפט באודסה, על המדרגות של בית המשפט, יפגוש אותך פרקליט שיוציא אותך מזה. צריך אמונה גדולה כדי להאמין בכזה דבר. ואז הוא הולך לבית המשפט, בלי פרקליט, בלי התייעצות, הוא הולך, עולה במדרגות, ניגש אליו פרקליט, הוא נראה כמו פרקליט, אומר, אני הפרקליט שלך, אני אגן עליך במשפט. נכנסים לבית המשפט, הפרקליט ממש אשף, קוסם. הוא מצליח לסובב על האצבע הקטנה את כל השופטים ואת התובע. הם לא מבינים מה קורה איתם, הוא פשוט מבלבל אותם עד שבסוף הם מבטלים את התיק. סוגרים את התיק, אין אשמות, אין חובות, אין שום דבר. היהודי ממש מסתכל, משתאה על איזה נס קרה לו פה מול העיניים, לא הגיוני לחלוטין. הם יוצאים החוצה והפרקליט אומר לו שלום ונעלם. הוא רץ, רץ, מחפש, אין כזה דבר. הוא מחפש באגודת העורכי דין וכו', אין, לא היה כזה דבר. הוא בא לסבא משפולי, תני את הפרטים של העורך דין הזה, או הבן אדם הזה יכול להציל הרבה יהודים. אומר לו, הסבא משפולי, מלאך יכול לעשות רק פעולה אחת. הפרקליט, המלאך הזה שאתה בראת על ידי מצוות הצדקה ליתום ויתומה, בא לעזור לך, וזהו, הוא לא קיים יותר. אין מה לחפש אותו. אז זה בעצם העניין, וישלח יעקב מלאכים. אנחנו עומדים בפני אתגר, אנחנו יכולים לייצר בצורה אקטיבית מלאכים, על ידי צדקה, מעשים טובים, כל מיני, וככל שהפעולה תהיה יותר בשמחה, בהתלהבות, בעוצמה, בעשייה, במסירות נפש, כך המלאך יהיה יותר גדול ויותר חזק, והוא ישמור עלינו יותר טוב. זה דבר אחד, גם אפשר לעשות הגנות, מי שלא מכיר, אנחנו נמצאים במצב שאנחנו צריכים להגן על עצמנו, אנחנו במלחמה כזו או אחרת, פיזית או מנטלית, וישנו הפסוק המפורסם שנאמר בזוהר, המלאך שבו בשם אדוני אלוהי ישראל, מימיני מיכאל, משמאלי גבריאל, מלפני נוריאל, מאחוריי רפאל, ועל ראשי שכינת אל. ובאמת להתרכז שאנחנו מזמנים את המלאכי על האלה ואת השכינה, ואז אפשר ללכת לדמיין את שם השם. לזה יש סיפורים מדהימים מהמלחמה של עכשיו, על אנשים שממש קראו להם ניסים עצומים בעניין הזה. אז ממש להאמין בזה ולעשות את זה בכל הכוח, וזה עוזר. סגולה עצומה. כמובן שסגולה עצומה, עצם זה שאנחנו לוקחים איתנו את הזוהר, והזוהר נאמר בזוהר בעלותך שזה תיבת נוח, שישמור עלינו היום, ואנחנו לא צריכים ניסיונות עם הזוהר, אז זה גם דבר מאוד חשוב עכשיו. זה בעניין של מלאכים. אבל יש פה קצת סתירה. אם יש מלאכים לם ושומרים ומגינים על יעקב אבינו, עם כל המעשים הטובים שהוא עשה, למה הוא עכשיו נוקט בפעולות הבאות? הוא שולח את, הוא שולח מלאכים גם פיזיים, שליחים, לאסב, פסוק ה', ויצב אותם לאמור, כה תאמרו לאדוני לאסב, כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי ואיחר עד עתה. הוא שולח את השליחים האלה ומבשרים לאסב, הנה יעקב מגיע, אוקיי? והוא עושה את זה בצורה מאוד מחוכמת, לפי הזוהר. פסוק ו', ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, ויש לך להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. והזוהר שואל, למה שור וחמור, צאן ועבד ושפחה? לא בקר, בקר שווה יותר כסף עד היום, מצון וגמלים, יותר מהבקר, יותר במזרח התיכון, יותר מהבקר ויותר מהצון. אוקיי? וישוב המלאכים אל יעקב לאמור, בנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך 400 איש עמו. הוא בא למלחמה, הוא בא להרוג אותך עם צבא של 400 איש. ואתה יעקב, אתה איש אחד, אולי כמה רועי צון, יש לך 4 נשים, 12 ילדים, וכל הצון הזה, איך אתה מתמודד עם זה? הזוהר לוקח אותנו להתחלה. כה תאמרו לאדוני לאסב, כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי ואיחר עד עתה. והזוהר אומר לנו כך. אוקיי. סעיף תתווה בזוהר הסולם. וישלח יעקב מלאכים, אמר רבי אבא, וכי אמה יתאריו לגבי דאסב, ותו אבלי לשתוק ימיני. אלא אמר יעקב, ידען דאסב חייש לי לעיקר דאבא. ולעלם לה ארגז כמי, והידען, הואיל ואבא קיים, לה מסתף עיני מיני. אבל השת דאבא קיים, בעינה להתפייס עימי. מיד וישלח יעקב מלאכים לפניו. קודם כל אנחנו מבינים מי זה יעקב. יעקב אבינו, למדנו בפרשה הקודמת, יעקב אבינו בעצם הוא הסינתזה של אברהם ויצחק. הוא הסינתזה של החסד, האהבה והנתינה, עם הגבורה, שזה הדין, העוצמה, הכוח, הגבורה, והיכולת לעמוד השלי. החיבור בשניהם, הסינתזה הזאת, יוצר עוצמה אדירה, ולכן יעקב אבינו לא דוחה. יש לי בעיה, חזרתי לארץ, אני לא הולך עכשיו ללכת על קצות האצבעות ולחכות מתי זה ייפול עליי. אני לא דוחה, אני נכנס בתוך הבעיה ואני פותר אותה מיידית. כלומר, כשאדם מתנהג כמו יעקב אבינו, כשאדם יודע לחבר את הימין ואת השמאל, את החסד ואת הגבורה, את הנתינה בעצם לפי הנוסחה שלמדנו פרשת ויצא בשבוע שעבר, אז אתה מלא באנרגיות חיוביות, וכשאתה מלא באנרגיות חיוביות, אתה לא דוחה. אתה, יש לך את הכוח לקום ולפעול פעולה מתי שצריך. לא רק זה, הזוהר ממשיך ואומר שבעצם יעקב אומר יודע אני שעשיו חרד על כבוד האב. עשיו מאוד הקפיד, הוא לא הקפיד על כל המצוות, למשל לא תרצח הוא לא כל כך הקפיד, לא תגנוב גם כן לא הקפיד, הוא היה די פושע לא קטן לפי המדרשים. יודע אני אבל שהוא חרד על כבוד האב, יש כל מיני פושעים שמצוות מסוימות הם ממש מקפידים, לא ירגיזו לעולם, יודע אני, הועיל ואביך, אני מפחד ממנו. אם יש זמן שאני יכול לטפל בבעיה, זה עכשיו. כל זמן שהאבא שלי, יצחק, אבינו, עדיין בחיים, יש יותר סיכויים שעשיו לא יעיז לגעת בי, כדי לא להציב את יצחק. לכן אתה כל עוד שאביך, אני רוצה להתרצות עמו. יש לי יותר סיכוי עכשיו להתפייס עם עשיו. מיד הזדרז, כלומר הזריזות היא תוצאה של עוצמה, שזה החיבור של החסד והגבורה. למשהו שהוא גם וגם, גם חסד וגם גבורה, גם לקבל וגם לתת, גם להיות במקום של חסד וגם לא לאבד את האינטרס האישי שלי ואת המהות שלי. ממשיכים הלאה, ואז שאלנו את השאלה, מה העניין של אם לבן גרתי ואיחר עד עתה? ופה אנחנו לומדים משהו מאוד מאוד חשוב. יעקב, כמו שאמרנו, הוא חלש. למה הוא חלש? אין לו צבא. לעשיו כבר יש צבא של 400 איש. ואם עשיו הוא המפקד, הוא בטח אימן אותם כמו שצריך. זה הכוח של אדום, זה הכוח של הקרב, המלחמה וכן הלאה. אמר רבי אבא, נתחיל לפני זה, סעיף כ"ב בזוהר הסולם. אמר רבי יהודה, מה ראה יעקב ששלח אל עשיו ואמר, אם לבן גרתי? הוא משיב, אלא לבן הארמי קולו הלך בעולם, כלומר, הוא היה מותג, לבן הארמי, שעוד לא היה אדם שינצל מידיו, כי הוא היה מחשף שבמחשפים וגדול הקוסמים. לבן אביו של באור היה, ובאור היה אביו של בלעם, שכתוב בלעם בן באור הקוסם. כלומר, אנקדוטה קטנה, אם לבן הוא אבא של באור שהיה קוסם גדול, ובלעם היה בן של באור, כלומר בלעם המחשף, שבעצם רצה להשמיד את כל עם ישראל, הוא ממשיך את המסורת של אביו, ארמי עובד אבי. אנחנו מתחילים ככה את ההגדה של הסדר. ארמי עובד אבי, ארמי לבן הארמי. בלעם, שהרי הקדוש אומר, הוא הגלגול של לבן, יש את הבית למד של לבן. בלעם שהגלגול של לבן לא רצה להתמון ידו בצלחת, והיה לו תאווה עצומה להשמיד את עם ישראל, שהוא לא הצליח להשמיד בשורש. הוא לא הצליח להשמיד את יעקב. עכשיו, אנחנו אומרים שלבן היה מחשף גדול המחשפים והקוסמים. אז אם כך, אם לבן הוא אבא של באור, הוא גם אבא של רחל ולאה. כלומר, באור היה אח של רחל ולאה, ובלעם אחיין של רחל ולאה. כלומר, אנחנו רואים הריבים הכי קשים בתוך המשפחה. כל העולם, אמר רבי אבא, סעיף כף ג', למרות שלבן רצה להשמיד את יעקב בכל דרך שהיא, הוא לא הצליח. לכן, כל העולם, אמר רבי אבא, היו יודעים שלבן היה גדול החכמים המחשפים והקוסמים. ומי שלבן רצה לאבד בכשפיו לא ניצל ממנו. וכל מה שידע בלעם מלבן היה, סבא שלו. ובבלעם כתוב, כי ידעתי אשר תברך מבורך ואשר טהור, יואר, מי שתקלל מקולל. כל שכן לבן. כל העולם היו יראים מלבן ומכשפיו. לפיכך מילה ראשונה ששלח יעקב לעשיו אמר, עם לבן גרתי. ואם תאמר שזמן מועט היה, חודש או שנה, לא כן, אלא ואיחר עד עתה, 20 שנה גרתי עם לבן. ואם תאמר, סיף כף דלת, אם תאמר שלא עלתה לי מזה כלום, בידי כלום, אמר לו, ואי לי שור וחמור. למה אומר שור וחמור? צון ועבד ושפחה. אומר הזוהר, אלו הם 5 מדרגות של הקליפה. כלומר, מה יעקב אומר? הוא רומז לו בדרך רמז, לא ישירות, צריך ללמוד ממז מזה. אם אתה מאיים, בעיקר על מישהו יותר חזק ממך, תעשה את זה בצורה שלא תרגיז אותו. תעשה את זה בצורה שהוא יבין את זה בין השורות. מה בעצם אומר הזוהר יעקב אבינו עושה? אם אני, לא רק שאני יצאתי מלבן בחיים, גם יותר מאוחר הוא שולח לו, שולח לו כמויות אדירות של צון, בקר, גמלים, אתונות, חמורים. אם אנחנו נסתכל על מה שהוא שלח לו, הכל רשום שם, זה בשווי של מיליונים בכספים של היום. הוא שלח לו בתוך כמה שעות, שווי ערך אדיר. עוד דבר, מה עושה פה יעקב? מצד אחד הוא שולח לעשיו מתנות. הוא משחד אותו, הוא יודע שנקודת התורפה של עשיו זה האנוכיות שלו, הגאווה שלו. אז הוא נותן לו שוחד. הוא עושה אותו עיוור, השוחד יעבר עיני פיקחים. לא רק זה, יותר מאוחר משתחווה לפניו 7 פעמים. הוא פשוט נוגע במקומות הכי רגישות שלו, של הגאווה שלו והתאווה שלו לרכוש. זה בעצם מהותם של כל העשיוים בעולם. זה בעצם התדר שלהם, זה התוכנה שלהם. אתה לא יכול ללכת איתם במלחמה פנים אל פנים, הם יותר חזקים ממך. עד ביאת המשיח, העשיוים יותר חזקים ממך. ודיברנו על זה בעבר, למה יצחק מברך את עשיו? הוא לא יודע מי זה עשיו? הוא לא יודע לגמרי, הזוהר אומר. אבל הוא לא חושב שעשיו ימשיך את דרכו. הרי את הברכה של אברהם ושל ארץ הקודש, הוא נותן ליעקב כשהוא יודע שזה יעקב. כשהוא יודע שזה עשיו, הוא לא מזכיר לא את הארץ, ולא את אברהם אבינו, ולא את הברכות האלה. הוא יודע שמה לעשות, עשיו הוא היצר הרע, וכל זמן שהיצר הרע פועל, היצר הרע תפקיד שלו לגרום לנו לעשות את התיקון שלנו. ולכן הוא נותן לעשיו את הברכה. יעקב גונב ממנו את הברכה ואת הבכורה. בארמומיות, וגם פה הוא עושה את זה. בארמומיות. צריך לזכור את זה. אנחנו נמצאים בזמן שהרבה אנשים טועים טעות נוראית. העניין של גאווה זה מכשול נוראי, נאמר בחז"ל, במדרש, כל המתגאה אמר עליו הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לגור בכפיפה אחת. יעקב, עשיו הוא המתגאה פה. יעקב מגרה אותו בכיוון הזה. הוא זה שהוא משתחווה אליו, הוא גורם לו גאווה עצומה. זה שהוא מתחנף אליו, אומר, אני עבדך, אתה אדוני, הוא מתגרה בו בצורה קשה מאוד. איך? ברגע שהגאווה עולה אצל האדם, הוא כבר לא רואה את הקואורדינטות של איפה, מאיפה וכולי, הוא אכל את הפיתיון. הוא אכל את הפיתיון. אם אנחנו מסתובבים בעולם היום, אנחנו מדברים על הצדק, הצדק, צריך להגיד את האמת. אין אמת בעולם הזה. אין, עד ביאת המשיח ותשלך אמת ארצה. בספר דניאל הזוהר אומר, אין, בעולם שלנו אתה מנצח עם החסד ועם הצדקה, עם זה אתה מנצח. אתה רוצה לצאת עכשיו ולהגיד, אנחנו צודקים, תראו, לא הבנתם שזה לא עובד? לא ראיתם שאין לזה קיום? שאין לזה אפשרות? אי אפשר. אתה חייב להיות פשוט יותר חכם מהם. יותר ערמומי מהם. אתה צריך לייצר את המלאכים הכי חזקים שהם יגנו עליך. ואתה צריך גם כן להבין שאתה חלש. נכון, פה ושם אתה יותר חזק, אל תתגאה בזה, ואל תנפנף את זה, זה לא הזמן. לא הזמן. אתה חייב לתחמן, להיות ערמומי, בתחבולות, תעשה לך מלחמה. אל תלך בקיר ואל תלך עם הצדק. צדק זה שם של כוכב, אומרים בעברית מצויה. אל תחפש את זה, זה לא המקום. תהיה פשוט הרבה 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 יותר חכם, ותנצל את הגאווה של היסבים, של האלימים, של הכוחניים, של אלה שחושבים שהם הרוב ויש להם את הכוח, כי הם... ככה תנצח אותם. ככה עם ישראל שרד עד היום. אלה שבאו ואמרו, אבל הצדק והצדק לא נשארו בחיים. זה לא עובד, זה לא הזמן. נאמר שיעקב דחה את הברכות לאחרית הימים. אנחנו עדיין נמצאים במקום של ניסיון, של לקנות את העתיד שלנו ואת התיקון שלנו. וזה מביא אותנו לדבר הבא, כדי להבין את זה לעומק. המלאכים חוזרים מעשיו. פסוק זין בראשית למד ב', וישוב המלאכים אל יעקב לאמור, בנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך ו400 איש עמו. יעקב יכול להגיד, אני יעקב אבינו, אני הבן של אברהם ויצחק, אני קיבלתי את הברכה, הברכה תשמור עליי, תגן עליי. ברור, מה זאת אומרת, הבורא העולם עכשיו יבטל את העניין עד שאני נולדתי, עד שאבא שלי נולד. עד שאברהם ושרה הגיעו להבין את בורא עולם וכן הלאה, מה, בורא עולם יעזוב אותי ככה? הוא לא עושה את זה. הוא לא סומך על הנס, הוא לא סומך על הזכות שלו ועל הברכות שלו. מה הוא מלמד אותנו? סעיף ממגימל בזוהר הסולם. וישוב המלאכים שואל, כיוון שאמר בנו אל אחיך, עוד איננו יודעים שהוא עשיו, זה גם כתוב במפרשים היותר פשטים למיניהם. למה באנו אל אחיך אל עשיו? וכיהיו אחים אחרים ליעקב? למה צריך להגיד אל אחיך אל עשיו? פירושו, ואם תאמר שחזר בתשובה באנו אל אחיך, והולך בדרך מתוקה לא כן, אלא עשיו הרשע כמקודם לכן, וגם הולך לקראתך. אם תאמר שהולך לבדו, לקבל אותך, כמו אח שפוגש את אחיו. לא, אלא 400 איש עמו. ממדלת, וכל זה, למה אמרו לו זו כל זאת? למה אמרו את זה בצורה הזאת? תקשיבו טוב, משום שהקדוש ברוך הוא רוצה תמיד בתפילת הצדיקים, הוא מתעתר בתפילתם. מה זאת אומרת הקדוש ברוך הוא רוצה בתפילת הצדיקים? בלי תפילת הצדיקים לא יהיה לו טוב? הרי בורא עולם, אנחנו יודעים, הוא אינסופי. לא חסר לו כלום. התפילות שלנו לא משנות לו מאומה. הן משנות לנו. אלא אם אנחנו מבינים את המהות של הבריאה, שמחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראים, אנחנו מבינים משהו עמוק מאוד. לכל אדם יש את הקשר שלו המיידי למחשבת הבריאה. איך הוא מתחבר מיידית למחשבת הבריאה? קוראים לזה בשני שמות, אור פנימי, אור מקיף. אור פנימי זה אותם אורות של קדושה עליונה שהצלחתי להשיג בחיי אלה, בגלגולים קודמים, אותם אורות של קדושה שעבדתי עליהם, התייסרתי עבורם, מסרתי את נפשי עליהם, וכן הלאה, ועכשיו הם אור פנימי, הם שלי. זה אף אחד לא יכול לקחת לי. לא הבנק, לא הממשלה, לא ישודד ולא גנב, לא רמאי, אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. זה שלי. זה השגתי, בניתי את הכלים לזה בעצמי. זה נקרא אור פנימי. אבל יש אור מקיף. אור מקיף זה אותו אור שמיועד לנשמה שלי מששת ימי בראשית, וזה מה שאמרנו, רוצה הקדוש ברוך הוא בתפילת הצדיקים, זה מיועד מלכתחילה, ואני עדיין לא הפכתי את זה מאור מקיף לאור פנימי. מה עושה אותו אור מקיף? הוא מקיף עלינו. הוא עושה לנו את הצרות הכי גדולות. מצד אחד, זה כאילו משהו שמנדנד כל רגע, ובן אדם מסתכל על מעשי ידיו, ועל מה שהוא צבר, ומה שהוא בנה, ומה שהוא עשה, ועל ההצלחות, הוא מסתכל ואומר, וואלה, עשיתי משהו בחיים. ובא אור מקיף ואומר, מה זה, זה מספיק לך? זה הכל? זה הכל? ואז האדם מתחיל להרגיש אי נוחות. האור המקיף לוחץ, זה העבודה שלו. והאור המקיף דוחף אותנו לצרות, לבעיות, לקונפליקטים. כי איך בן אדם גדל? מתוך קונפליקטים, מתוך צרות, מתוך בעיות, מתוך ניסיונות. רק אז אנחנו מייצרים ניסים. רק כשאנחנו נתקלים בדברים מהסוג הזה. כלומר, למה יעקב אבינו צריך להיכנס לקונפליקט הזה? מה, איפה בורא עולם? הוא לא יכול לעשות אותה חיים שקטים וקלים. כל הפרשה הזאת מלאה במקרים בלתי אפשריים של קונפליקט ויסורים שיעקב מתמודד איתם. מה, איך אנחנו מגיבים שאנחנו נמצאים בתוך כזה דבר שהשכל שלנו פשוט מזדעק ואומר, למה, למה, עוד פעם, מה זה? ככה אנחנו גודלים. כך האור המקיף שלנו יכול לצאת לפועל. ומה הטכניקה? איך זה עובד? משום שהקדוש ברוך הוא רוצה תמיד בתפילת הצדיקים מתעטר בתפילתם. בורא עולם מביא אותנו לאותו מקום של מצוקה ואיסורים וחוסר כדי שנגיד רוצה אני. כלומר, יכול להיות שכבר אמרתי, בורא עולם, אתה יודע, מספיק. באתי למנוחה והנחלה, לא צריך יותר. האור המקיף אומר, מה זה הכל? הרי יש לך מדרגות של תובנה, של השגה, של עוצמה, של כוח, של יכולת, של עשייה. עוד לא רוצה את זה עדיין לפועל. אוקיי, אנחנו כבר נדאג לזה. להביא אותך למקום של מצוקה וחוסר, ומתוך המצוקה והחוסר נוצרת הגדילה, הצמיחה, הקפיצה מחוץ לקופסה, הכושר, ההמצאה מחדש, מגיע משם. הרבד מתאר את זה יפה, כשהרבד רבי אברהם בן דוד מפוסקירס, 113 בספרד, הרבד אומר בפירוש שלו על ספר יצירה, כוכב שבתאי, כוכב שבתאי זה כוח קוסמי שאינו חפץ בענייני החומר. ומשום כך, והוא גם אחראי על הצרות ועל החוכמה. למה חוכמה? כי כוכב שבתאי או כוכב השביעי, הכוח של החוכמה, יש עוד הרבה דברים. אבל, מכיוון שכוכב שבתאי זה הכוכב, מתוך שבעת כוכבי הלכת הוא המקיף מכולם. הוא זה שלכן מסמל את האור המקיף. הוא מסמל את 28 הכוחות שיש במחזוריות של 28 עיתים בספר קהלת. את לבנות ואת להרוס, את להרוג ואת... בקיצור, יש את לנטוע ואת לעקור נטוע. יש את לכל דבר בתהליך של הצמיחה של האדם, וזה תמיד בתהליכים מעגליים, די קשור למחזוריות של שבתאי. מה זה אומר? זה אומר שמכיוון ששבתאי זה החוכמה וזה האורות המקיפים, לכן הוא גם אומר, הרבד הוא גם אחראי על עם ישראל, ולכן עם ישראל תמיד בצרות. כי דרך הצרות משיגים את החוכמה. ולכן לעם ישראל יש את החוכמה בזכות הצרות. ולכן מה שהוא אומר פה, מכל שכן תפילותיהם של צדיקים שהקדוש ברוך הוא רוצה בהן ונעשות אתרה. מה זה אתרה? זה סוג של כתר. ומה זה הכתר? מחשבת הבריאה לטיב לנבראים. כלומר, הרמז פה, וזה שואל, ואם תאמר, אלו מחנות המלאכים הקדושים היו באים עמו, יעקב אבינו ידע שיש איתו מחנות של מלאכים שמגינים עליו. למה נתיירא? אלא צדיקים אינם סומכים על זכותם, אלא על תפילות ובקשות אל ריבונם. למה הצדיקים לא סומכים על זכותם? הזכות של הצדיקים טובה להגן עליהם איפה שהם נמצאים. אבל אם אני באמת מבין את מחשבת הבריאה, אני מבין שעכשיו בורא עולם רוצה, עם הצרה הגדולה שהוא סובב עליי, הוא רוצה שאני אלך למקום מחוץ לקופסה, ששם המלאכים שאני מכיר, שבראתי, הם לא שייכים לשם. זה מסגרת אחרת, עוד לא הייתי שם אף פעם, אז לא בראתי מלאכים בשביל המדרגה הזאת. ולכן, על ידי התפילה, ומה הוא אומר בתפילה? יש פה שני דברים מאוד חשובים. יש הרבה, אבל זה... וירא יעקב מאוד ויצר לו ויחץ את העם אשר איתו, ואת הצאן ואת הבקר והגמלים משני מחנות. הוא קודם כל עושה משהו פרקטי, הוא לא סומך על הנס, ולא סומך על הזכויות שלו ועל הבורא שיגן עליו. ממש לא. ואז ממשיך. אחרי שהוא נקט בצעדים פרקטיים של הגנה, קודם כל להפריד שני מחנות, כדי לבלבל את סב, סב יפגוש מחנה, הוא יחשוב שזה מחנה של יעקב, הוא לא ידע שדוד הוא מחנה, בינתיים הוא תוקף את זה, המחנה השני ימלט. והיה לפלטה. ויאמר יעקב, זה פסוק י', ויאמר יעקב, אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק. מטבע לשון הזה, אנחנו מתחילים את תפילת עמידה. ברוך אתה השם, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. אותו מטבע לשון. שיהיה ברור למי אני מתפלל. אדוני האומר אליי שוב לארצך ולמולדתך ועטיבה עמך. הוא מתחבר למה? מחשבת הבריאה להיטיב. אני יודע שאם שלחת אותי לפה זה כדי להיטיב לי. אין לי שום ספק כזה. פסוק י' א', קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות. קודם כל, הודיה והכרת הטוב. שאנחנו מודים, אומר יעקב אבינו, אני שברחתי מאסב, כשעברתי את הירדן, הייתי רק עם המקל שלי. זהו, יש מדרש, הוא היה עם הרבה כסף וזהב, כדי לשחד את לבן, כדי לקנות את רחל, כמו שאליעזר קנה את רבקה. אבל אליפז, נכדו של עשיו, נשלח על ידי עשיו לרצוח את יעקב. לא אני רצחתי, מישהו אחר רצח. אליפז תפס את יעקב ורצה לרצוח אותו, ככה מדרש אומר. יעקב אמר לו, תראה, מה סבא יעשה? אתה תדבר, יצחק, מה שיהיה בגמת נפש? אבל אבא שלי אמר לי, להרוג אותך. אמר יעקב, אתה יודע מה? אני אתן לך את כל מה שיש לי. ואני חשוב כמת. לך יהיה, שוב, לך יהיה, הוא מדבר איתו יפה, בצדק, בהיגיון, איזה היגיון? היגיון שמתאים לתאוות של אליפז. אליפז, כמו עשיו, תאב בצע, לא היה לו שום תחיית סיפוקים. תיקח את כל הכסף והזהב הזה, ואני אתן לך, ותן לי ללכת. כאילו אתה אני עכשיו כמת, לא ביטלת את המצווה של עשיו. וגם לא גרמת עוגמת נפש ליצחק, ויצאת עשיר. צריך להיות חכם גדול כדי להישאר בעולם הזה ולנצח 100 שנה אחרי 100 שנה, 1000 שנה אחרי 100 שנה, צריך ללמוד את הדברים האלה טוב. הצדק עם צדק לא הולכים למקולת, ועם צדק לא מנצחים בשום מלחמה. אתה צריך פשוט להיות הרבה יותר חכם, ולהבין שהאויב שלך מכיוון שהוא רמאי והוא רשע וכו' וכו', תשחק עם זה. זאת התורפה שלו, אל תלך בצדק, מזה זה לא ילך. אני לא אשיג למה, אולי מישהו מחפש צדק, לא הבנתם עדיין. קודם כל יעקב אומר, עברתי את הירדן עם כלום, אני עכשיו 4 נשים, 12 ילדים, הון ועושר עצומים שצברתי דווקא אצל לבן. אף אחד לא יצא משם בחיים, אני יצאתי עם כל זה, אי אפשר להאמין. קטונתי מכל החסדים. בורא עולם, מה שנתת לי, אני בהודיה עצומה, לא מגיע לי. לא חושב שזה מגיע לי. באותו רגע, יש דבר מאוד חשוב בתפילה. אני יכול לבקש לפי הזכויות שלי. לפי הזכויות שלי זה תמיד במסגרת של איפה שאני נמצא, בקופסה שבה אני נמצא. אבל אם אני נמצא בצרה צרורה עצומה, ברור שהאור המקיף רוצה להיכנס, אני לא יכול, על סמך מה שיש לי, להשיג את מה שאין לי. אני לא יכול לקפוץ מהקופסה עם כלים של הקופסה. זה העניין של לצאת מהקופסה, אז איך אני יוצא מהקופסה? הצילני נא מיד אחי מיד אסף, כי ירא אנוכי אותו פן יבוא ויקני אם על הבנים. וזה מתחיל עם קטונתי מכל החסדים. אני יודע שאתה רוצה לתת לי בעולם הרבה יותר ממה שמגיע לי. אני לא הולך להתווכח איתך על זה. אני מבקש בכל כוחי שתיתן לי את מה שאתה רוצה לתת. כי אני יודע שאתה רוצה לתת לי יותר ממה שאני רוצה לקבל. למה אתה מתחבר? אתה מתחבר להנהגת הכתר. מה זה התפילות נעשות אתרה? אתה מתחבר לכתר שזה האתרה של הקדוש ברוך הוא. כלומר, להתחבר, אם אני מתחבר לפי הנהגת זעיר אנפין, אני מתחבר למה שמגיע לי. מה שמגיע לי, אני לא בדיוק יודע כמה מגיע לי, ומה שיש לי, אולי זה כבר, מה שיש לי, זה באשראי, ועוד לא שילמתי על זה. יכול להיות שגם זה יילקח. אז קודם כל, שאני מודה על כל מה שיש לי, אני כבר בונה את הכלי, ואת הערך להחזיק את מה שיש לי. ושאני מתפלל, אני מתפלל למה שנקרא, מאוצר מתנת חינם חונני. אני יודע שיותר ממה שאני רוצה שיהיה לי טוב, בורא עולם אתה רוצה שיהיה לי טוב. אני לא אומר לך מה. תיתן מה שאתה רוצה, כי אני יודע שהרצון שלך הוא הרבה יותר גדול מהרצון שלי לקבל. הרצון שלך לתת לי, האור המקיף שלי. לשם אני מתחבר. אם אני מתחבר לשם, הכל אפשרי. הכל אפשרי. למה אני אומר הכל אפשרי? כי מה שאני חושב שאפשרי זה בתוך הקופסה, בתוך ההיגיון, אבל ההיגיון הזה הוא יצר את הבעיה. הוא לא יכול לצאת ממנה, הוא לא יכול לפתור אותה. אז אני מבקש להתחבר להיגיון של מחשבת הבריאה להיטיב לנבראים. אוצר מתנת חינם חונני. תן לי את מה שאתה רוצה לתת לי, למרות שעדיין לא הרווחתי את זה. עכשיו אולי בזכות האמונה הקדושה, בזכות מסירות הנפש שלי לקבל מה שתיתן לי, אני סומך עליך. אז יגדל הכלי ואני אוכל לקבל את מה שאתה רואה בעולם באמת רוצה לתת לי. שאין לי מושג מה זה, כי זה מחוץ לקופסה. זה מה שיעקב עושה. הוא מלמד אותנו שלהתחבר לכתר העליון, להנהגת הערך בתפילה, זה הערך העליון, כי למה אני בצרות? כי בורא עולם רוצה לתת לי משהו שאין לי מושג מזה. ואני לא רוצה לי שיהיה לי מושג מזה. נוח לי עם איפה שאני נמצא. אבל אני מוכן לוותר. אני לא נותן לך בורא עולם עצות איך לפתור את הבעיה. נדמה לי שאם תעשה כך, תהרוג את עשיו שתהיה לו התקפת לב על המקום. לא התקפת לב, אתה יודע מה? התקפת מחלת שכחה. שהוא יהיה מולבל, הוא לא ידע בכלל איפה הוא, ואני אוכל לעבור בשקט. לא, יעקב לא אומר לבורא עולם איך לעשות את זה. עם ההיגיון שלי אין לי פתרון, ההיגיון שלי לא יכול לתת את הפתרון. אני מבקש פתרון מחוץ לקופסה, פתרון ממחשבת הבריאה, טרי, נקי, בלתי מוגבל, שההיגיון שלי עדיין לא הצליח לזהם אותו. הבנתי שכך, הבנתי שכך, הרי כל היגיון וכל הבנה, יש לה פג תוקף. באיזשהו שלב אני מסתכל אחורה ואומר, איך בכלל יכולתי לחשוב באותה צורה. אלה העקרונות שאותם אנחנו צריכים ליישם ביומיום שלנו. לכן גם שיעקב משתחווה לפני עשיו ואומר הזוהר, אם עשיו היה יודע מה יעקב אבינו עשה לו באותו רגע יורג את עצמו, שלא יבוא לזה. כי ברגע שעשיו התגאה, היה לו פחד, הרי יעקב מחשף עצום. עובדה שלבן לא הצליח להרוג אותו. הוא יכול להרוג אותי במילה. והנה יעקב מגיע ומשתחרבה לפניו 7 פעמים. הגאווה של עשיו מתאים, הוא משתחרבה, הוא יותר חלש ממני. הוא עכשיו נותן לי את כל הכבוד. איזה הקלה. וגם, אם מישהו נותן לך כבוד, והמישהו הזה אתה חושב שהוא עצום וחזק וכולי, הגאווה הרבה יותר גדולה. אתה צריך לבנות את העוצמה הזאת, כדי שהשוחד שאתה נותן יהיה שווה משהו. והמשפט הנצחי שאי אפשר בלעדיו. בעצם יעקב עושה פה דבר שאנחנו קוראים לזה היום לוחמה פסיכולוגית. הוא מבבל את עשיו עד שהוא לא יודע את נפשו. אין לו כבר מושג מה ימין ומה שמאל, מה למעלה ומה למטה. הוא פעם מאיים עליו, פעם משחד אותו, ופעם הוא פשוט מעלה לו את הגאווה, וכן הלאה. ואת זה אנחנו רואים במשפט, בפגישה שלהם. פרק למד ג' בבראשית, פסוק ד', והיה רוצה סב להיקרתו, ויחבקהו, ויפול על צוואריו, וישקהו, ויבכו. ומעל וישקהו יש שש נקודות. יש 10 מקומות בתורה שיש נקודות, וזה לא קשור לניקוד של צורת ההגייה. זה מראה תמיד על משהו מעבר שמחבר אותנו פה. יעקב מקפל פה סייעתא דשמיא אדירה. מגן דוד עצום שמגן עליו. ועל כך רש"י אומר, זה מדרש מאוד מפורסם, רש"י אומר, יש ככה, יש מדרשים, יש חולקים בדבר הזה, יש שדרשו נקודה הזו, לומר שלא נשקו בכל ליבו, הוא לא באמת נשק אותו, הוא רצה לנשוך אותו, כל מיני. אמר רבי שמעון, זה מבראשית רבה, על פרשת וישלח. אמר רבי שמעון בן יוחאי, הלכה היא, הלכה, זה חוק, בידוע שעשיו שונא ליעקב. ככה זה, אל תצפו אחרת. זה הלכה, זה החוק. אבל הם אוהבים אותה? לא, הם לא. הם לא. יש פה אינטרס. ידוע שעשיו שונא ליעקב. אלא שנחמרו רחמיו באותה שעה ונשקו בכל ליבו. יעקב הצליח להתחבר לכוחות על. 6 הנקודות למעלה. איך? על ידי הפעולות שהוא עשה. על ידי זה שהוא גם איים בסתר, גם, אבל הכי חשוב, השלח מלאכים של כוחות חיוביים, והתפלל מכל הלב, מתוך בורא עולם, אני לא יודע לאן אתה מכניס אותי, סומך עליך שאתה רוצה לתת לי משהו שעולה לי קודם. אומר הזוהר, אם עשיו היה יודע מה יעקב עושה לו באותו רגע, היה עורק את עצמו. למה? עשיו היה, הרי יעקב לבד לא יכול להביא משיח. למה איש תם ויושב באוהלים? כדי להביא משיח צריך עוצמה, צריך כוח, צריך גבורה עצומה, צריך כוח מלחמה. יעקב לא יכול. איש תם יושב באוהלים לא יכול לעשות את זה. עשיו היה אמור לעשות את זה. עשיו היה אמור להיות אותו כוח של לוחם, הצד הלוחמני, שיכול להטיל את השררה ולשים סדר בעולם. ליעקב אין את זה. אבל עשיו, לכל אדם יש בחירה. הוא בחר ללכת לדרך הרע. זה לא היה ככה שהוא היה ילד, אבל זה קרה אחרי בבר מצווה שלו. כשהוא קיבל בחירה חופשית, הוא בחר ברצח, בשוד, בגזל, ברמאות וכן הלאה. כי ציד בפיו, זה לא רק שהוא הורג ורוצח, הוא גם מרמה. הוא צד נפשות אדם. אחד הדברים הכי גדולים בעולם של היום, יש מצד אחד אנחנו רואים את עשיו, מלחמות וכיבושים, מצד שני, פרסומת, פרסום. לצוד נפשות של אנשים היום, למה לכבוש אנשים אפשר לשלוט בתודעה שלהם, שהם יהיו עבדים שלי? הם יקנו ויקנו ויקנו, וישתעבדו בחובות משכנתאות וישלמו לעשיו. זה הרבה יותר משתלם. וזה הכל צייד בפיו. לצוד נפשותיהם של אנשים, ולהפוך אותם לעבדים בלי שמרגישים אפילו. זה בדיוק קורה היום. זה עשיו של היום. השלטון של הכוח והכסף בעולם, ואנשים בעצם לאט לאט תופסים שהם עבדים של בעלי ההון הגדולים. אבל ליעקב הייתה סייעתא דשמיא, הוא ראה שעשיו לא עושה את זה, וכשעשיו מתגאה, איך אומר שלמה המלך? אם רעב שונאך, האכילהו לחם. כי גחלים אתה חוטא על ראשו. כשאתה מתנהג ככה עם השונא שלך, אתה מאכיל אותו, מצד אחד אתה נותן לו להתגאות עליך וכן הלאה, אבל אז, אם הוא לא עושה תשובה ומשתנה, הטוב שבו עובר אליך. והרע שבך עובר אליו, כי גחלים אתה חוטא על ראשו. באותו רגע שיעקב משתחווה לעשיו, עוד נהיה לעשיו עוד ניצוץ של כוח חיובי של שליטה ועוצמה ומלחמה. קוראים לכוח הזה ישראל. יעקב גונב לעשיו את הכוח הזה באותו רגע. עכשיו הוא נהיה ישראל באמת. עכשיו שישראל ויעקב ביחד, זה בעצם שבהתחלה עשיו ויעקב היו אמורים להביא את המשיח, אבל עשיו יותר. בשביל הגאווה שלו, בשביל היצרים שלו, בשביל המלחמה שלו, בשביל תאוות הרצח, ויעקב היה צריך לקחת את זה ממנו. ואת זה אנחנו צריכים להבין, שהכוח הוא צריך להיות משולב. גם עורמה, גם חוכמה, לא להיות צודק. גם לדעת לשחד את החזק ממך, ולא לצאת נגדו למלחמה כי אתה צודק והוא לא, זה בכלל לא מעניין אף אחד. אנשים היום בפוליטיקה קטנה נופלים היום לכל הדברים האלה. אתה לא יכול ללכת מדינת ישראל נגד המעצמות בתור כי אני צודק. אתה פיון קטן. כן, אתה ישראל, אבל עדיין עשיו שולט, ואתה עדיין צריך לעשות לעשיו בדיוק מה שיעקב עשה לעשיו. ובאותו זמן גם לנצח. עם הברכה הזאת של הפרשה, נזכה כולנו להיות יותר חכמים ופחות צודקים, ולהצליח לגדול לאן שאנחנו צריכים להיות, באותו מקום שבורא עולם ייעד לנו מלכתחילה, מששת ימי בראשית. בהצלחה לכולנו.